חברים יקרים, שלום. אנחנו היום בשיעור השמיני של הסדרה שלנו, שלוות הנפש, שזה למעשה לימוד בשער הביטחון של חובת הלבבות. אנחנו, כמו תמיד, עושים פה תזכורת כדי שנוכל להבין את הרצף של רבנו בחיי, שהספר הזה, ליתר דיוק, הפרק מתוך הספר חובות הלבבות, שער הביטחון, מטרתו להביא את האדם לשלוות נפש, להגיע של איזון נפשי, מה שכל כך הרבה אנשים מחפשים היום ולצערנו לא תמיד מוצאים. והדבר הזה, אומר רבנו חיים, מגיע על ידי ביטחון בקדוש ברוך הוא, קרי בהפנמה שאנחנו לומדים איך לאט לאט איך לעשות את זה, שכל מה שמתרחש בחיים שלנו, יש לו כוונה, יש לו משמעות, והוא מובל באופן מדויק לאן שצריך להגיע. והדברים נבנו בצורה מאוד מאוד מסודרת אצל רבנו בחיי. זה התחיל דבר ראשון בהקדמה, שהסביר לנו את היתרונות שיש לבוטח בהשם, כן? שכל מי שבונה את הביטחון שלו על דבר אחר בחיים, זה משהו שהוא לא יחזיק מעמד. היום אנחנו נראה את ההשלמה של הנקודה הזו, זה היה בהקדמה. לאחר מכן הפרק הראשון דיבר על הגדרת מהות הביטחון, שהתברר לאדם שכל העלילות שמתרחשות לו בחייו, זה מה שראוי וטוב לו, דיברנו על זה הרבה. לאחר מכן בפרק ב' רבנו מיכאי הביא שבע סיבות מדוע לפתוח באלוקים, זאת אומרת תסברים מה זה ההשגחה האלוקית, איך היא ההבנה העמוקה ביחס להשגחה האלוקית היא מאפשרת לנו יציבות בכל זווית בחיים שלנו. ואחרי זה ראינו פרק ג' ששם רבנו חיי נתן לנו גם כבר את העיקרון המעשי, שהביטחון הוא בא יחד עם השתדלות, כן? זה לא משהו שהוא מגיע ככה באופן ילדותי, שאני לא עושה שום דבר בעולם הזה והקדוש ברוך הוא איכשהו דואג לי, אלא אנחנו על ידי ההשתדלות שלנו מוציאים אל הפועל את הכיוון, את המשמעות, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז ראינו בפרק ד' איפה עובר פה הגבול בין השתדלות וביטחון. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו כל הזמן משחקים על שני הכתבים הללו, איך אדם מתנהל באופן תכלס בעולם הזה, כמה אדם באמת צריך לעשות השתדלות, וכמה אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, כן? ואי אפשר לבוא ולהגיד, אני לא עושה שום השתדלות, כי אנחנו רואים שהעולמו של הקדוש ברוך הוא פועל באופן אחר, שעל ידי אתה רוצה להיות בריא, ודאי שאתה צריך להשתמש ברפואה. מצד שני, איפה עובר הגבול? האם אתה עכשיו אומר, זהו, אני לעולם לא מפסיק את הבדיקות אצל, גם אחרי שחמישה רופאים אמרו לי משהו מסוים, אני אומר, אולי צריך לבדוק רופא נוסף. זה האדם נכנס לאיזה סוג של אובססיביות חרדתית. אז מה שראינו בפרק ד', גם שבעה מרחבים של חיים, שהעיקרון זה השתדלות סבירה. בכל דבר במרחב החיים שלנו, אנחנו מסתכלים פחות או יותר על פי היגיון ומה שמקובל בתרבות ובמציאות החברתית שאנחנו חיים בה, כמובן שמדובר בתרבות ומציאות חברתית תקינה, ועל פי זה אנחנו מחליטים כמה צריך להשקיע. לצורך העניין, הדוגמה שהבאתי עם הרפואה, אדם במצב של שגרה, הוא בודק אצל שניים, שלושה רופאים, לפי מה שהם מאפשרים לו בתוך הקופות חולים, בתוך המציאות הכלכלית, הריאלית והתרבותית שהוא חי בתוכה, ואחרי שהוא עשה את זה, קדימה, עם זה הוא הולך ופועל, ולא עכשיו כל שנייה לא נרדם בלילה, ואומר אולי יש איזה רופא בטיבט שלא בדקתי, ואני צריך עכשיו ללכת אליו. אלא אדם עושה את מה שהוא צריך בהשתדלות סבירה, והקדוש ברוך הוא מצליח בידו. טוב, עד כאן זה היה, עד כאן הגענו, וכעת אנחנו מגיעים, שימו לב, יש לנו עוד שלושה שיעורים, השיעור הזה, שזה יהיה השיעור השמיני, אחרי זה השיעור התשיעי והשיעור העשירי, שבשיעור הזה אנחנו נלמד על פרק ה', בסדר? שיעור התשיעי על פרק ו', והשיעור האחרון, השיעור העשירי על פרק ז'. בסדר, יש סך כל שבעה פרקים, וכאמור עכשיו אנחנו מגיעים בפרק ה', ומהו פרק ה'? ההפרש שיש בין עסק הבוטח באלוהים בסיבות הטרף, ובין עסק מי שאינו בוטח באלוהים בה. רבנו מחיי מביא לנו עכשיו, אחרי שקיבלנו בפרק ד' את ההדרכה המעשית, רבנו מחיי, בוא עכשיו תראה איך באמת המציאות, מי שמסגל לעצמו את ההתנהלות הזו, גם ברמה הרוחנית, הנפשית והמעשית, איך תראה את ההבדל בינו לבין מי שלא עשה את זה. בסדר? באמת, באיזשהו מקום, רבנו חיים נותן לנו פה איזה מראה בפרק A, בוא תבחין מה התועלת שתצא לך ברגע שאתה פועל באופן שאני מציע לך, וגם מה יקרה אם לא. בסדר? קראנו לפרק הזה, ההבדל בין מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, ובין מי שלא. בסדר? אז בואו נראה את הדברים. אבל ההפרש, אומר רבנו מחיי, ההפרש זה הפער, ההבדל, בין הבוטח על העולים וזולתו, בניין התעסקו בסיבות הטרף. שימו, סיבות הטרף, הכוונה היא, הוא באופן ישיר מדבר על הטרף של אדם, הכוונה היא לפרנסה שלו. כן? זה בדרך כלל הניסוח, אבל זה יותר מזה, אנחנו נראה את זה בהמשך. כאשר אדם נכנס לתוך החיים, זה הכוונה לטרף. כאשר אדם צריך להתנהל בעולם הזה, לא רק במשמעות של להביא פרנסה הביתה, גם במשמעות של, כמו שאמרנו, בריאות גופנית, גם במשמעות של עכשיו החלטה כמה הוא משקיע בחברה שלו, כמו שראינו בפרק ד', וכמה אדם מקיע במשפחה שלו, וכאשר עכשיו בן או בת, שהם עכשיו מחפשים את בן בת זוגם, אז כמה הם צריכים לשבת ו... ללכת ולחפש, וכמה הם סומכים על הקדוש ברוך הוא. אז ראינו פרק ד' את ההדרכה המעשית. עכשיו רבנו חיי נותן לנו פה, בואו תראו, אם אתם תעבדו באופן הנכון, אז תראו, אני אעשה את זה בשפה ככה פשוטה, כמה טוב יהיה לכם. ולעומת זאת, אם לא תעשו את זה, כמה לא טוב יהיה לכם. אז מה הוא מביא דוגמה? אז הנה. הבוטח באלוהים ייבדל מזולת הבוטח עליו בשבעה עניינים. כן, באופן לא מפתיע, רבנו בחיי מביא פה שבע דוגמאות, תרצו שבעה, שוב, תחומים בחיים, שבהם יהיה ההבדל בין מי שבוטח בקדוש ברוך הוא ובין מי שלא. אחד מהם, כי הבוטח באלוהים רוצה בדינו בכל ענייניו ומודה לו על הטובה ועל הרעה, כמו שאמר איוב, השם נתן, השם לקח. יהי שם השם מבורך, וכמו שכתוב, אומר כן בתהילים, חסד ומשפט עשירה, אמור באותו עזרה לברכה, עם חסד עשירה ועם משפט עשירה. כן, גם אם זה הקדוש ברוך הוא עושה לי חסד, אני שר לו, וגם אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום עושה איתי משפט, אני גם שר לו, ואמרו, חייב אדם לברך על הרע, כשם שמברך על הטובה. לעומת זאת, אשר איננו בוטח באלוהים, מתהלל על הטובה, כמו שנאמר, כי הלל רשע על תאוות נפשו, אבל כאשר קורה לו משהו טוב, אז הוא בהחלט מתעלל, כאילו מתעלל במשמעות שהוא מהלל את הקדוש ברוך הוא, הוא מהלל את עצמו, אבל מתקצף באלוהים על הרע, כמו שנאמר, והיה כי יירא והתקצף וכילל במלכו. אם נגיד זה במילים שלנו, הבדל ראשון שאנחנו נזהה בין מי שבוטח באלוקים לבין מי שלא, זה ברגעי משבר. ברגעים שטוב לאדם, ברור שכולם שמחים ומאושרים, וגם אדם, למרות שזה לא מובן מאליו, אבל זה מאוד טבעי שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, בטח, הכל יסתדר והכל טוב, והכלכלה, הפרנסה בסדר, והמשפחה בסדר, והכל בסדר. אבל מה קורה כאשר מתרחש משהו רע? מי שלא נמצא בעמדה של הביטחון באלוהים, אז עכשיו מה שנקרא זהו, הוא מתרסק על הרצפה, מה הוא יכול להרגיש? אבל אם אדם נמצא באימון הנפשי הזה שאנחנו מדברים עליו כל השיעורים האלה, שהקדוש ברוך הוא מוביל את הדברים לאן שצריך, הוא יבין שגם הרע מוביל אל הטוב. כן, זה אמור בצד זברכה, עם חסד עשירה ועם משפט עשירה. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. זה העמדה שתכלסי זו ש... שהיא המדד, איפה בן אדם נמצא מצד ביטחון מהקדוש ברוך הוא, ודיברנו על זה קצת במהלך השיעורים, אני מחדד את זה פה, זה משהו שכדאי לי לתרגל אותו במחשבה, למשל, כאשר קורה לאדם משהו רע, שינסה, כן? שינסה כמה שאפשר לנסות לראות איך הרע הזה מוביל אל הטוב, זה לא פשוט, בעיקר זה לא פשוט בטווח זמן קצר, לטווח ארוך בדרך כלל לאט לאט, זה מתברר לאדם, אבל שינסה כמה שניתן, לצורך העניין, אדם עכשיו, לא יודע, הוא מאוד מאוד רוצה להצליח בתחום מסוים, וזה לא הולך לו, בסדר? הוא נורא רצה להיות במקצוע מסוים, בתפקיד מסוים, ולא קיבל. שוב, אחרי שהוא עשה את כל ההשתדלות, וכל מה שדיברנו, השתדלות סבירה, ואפילו יותר מזה, איך הוא אמור להרגיש עכשיו? אז אם הוא באמת עובד נכון, הוא כדאי שינסה לשער איך זה שלא התקבלתי למקום הזה, זה דווקא עכשיו פותח לי דלת למקומות אחרים. כי עד עכשיו חשבתי לממש רק כישרון מסוים, וראיתי שעכשיו שזה נחסם לי הדלת, הקדוש הוא בעצם גורם לי בו תפתח כישרון אחר. כמו שאמרנו, זה לא פשוט להגיד את זה בזמן נתון, זה לפעמים אחרי רק 10 שנים בן אדם יכול לראות, וואי, איך המסלול הזה הוביל אותי, אבל כמה שבן אדם ינסה, לאמן את עצמו במחשבה הזו, יהיה לו יותר קל, כן, מעשה של זוגיות, גם, יש פה איזה קשר שלא צלח, גם, שכל אחד מהקשר שינסה לשכנע את עצמו, איך זה שהקשר הזה לא הצליח, זה הדבר בעצם הטוב, לא. כמו שאמרנו, זה מסוכן, כי אדם הרבה פעמים יכול ללכת לסוג של אידיאליזציה כזו שטחית, אדם משכנע את עצמו במשהו שהוא לא אמיתי, ובאמת התועלת שכזו שהוא רוצה להביא זה משהו יותר עמוק מאשר רק עכשיו מה שאדם משכנע את עצמו, אבל שוב, לא נורא, לא נורא. אני מעדיף אנשים שקצת עושים אידיאליזציה לכישלונות שלהם, בתנאי כמובן שהם לוקחים את זה לכיוון חיובי, שהם מפיקים לקחים וזה, זה לא, זה שנכשלתי, אז זה אומר שיש פה משהו שאני צריך ללמוד מזה. אבל עדיין, אדם כזה נמצא בעמדה של, אוקיי, נפלתי ואני עכשיו קם. גם כמובן בדברים איומים ונוראים, כמו מפגש עם אסונות ועם מוות, כן, כמובן מפיקים לקחים, איך שזה לא יקרה פעם הבאה, אבל עדיין בדיעבד, איך גם הדבר הזה הוביל לאן שצריך להוביל, זה אימון שכלי טוב. הנה, דוגמה, כבר הבאנו אותה, אנחנו נמצאים, עכשיו מלמדים את השיעור הזה, נמצאים בשנה אחרי מלחמת התקומה, מלחמה באמת איומה ונוראה, שאני חושב שגם אדם, גישה אמונית בריאה, אז ודאי, לך התחילה, לא היינו רוצים שזה יהיה בצורה כזו, אבל עכשיו שזה קרה, אפשר פה לא ביותר מדי תחכום להבין את העניין, שאם המלחמה זו לא הייתה פורצת, וחס ושלום, היה שם אויבים שלנו, היו ממשיכים לסגור עלינו בטבעת חנק, ואז כמו בתוכנית המקורית שלהם, בבת אחת להתנפל עלינו, זה היה אסון פי כמה וכמה יותר גדול. זה שקרה אסון, נכון, לא היו מוכנים אליו, צריך להפיק מזה לקחים והכל, אבל חייב אדם לברך על הרע, כשברך על הטובה. זה עכשיו יצר את כל הביטחון של מדינת ישראל, הרבה יותר טוב משהיה קודם. זה תרגול מסוים, שעוזר בן אדם לפתוח בקדוש, הוא גם ברגעים מהסוג הזה, ואני אוסיף רק עוד דבר אחד לפני שנמשיך, שזה חייב להיות גם עם רשת ביטחון, של יש דברים שאנחנו גם לא יודעים. זאת אומרת, להיזהר שאדם עושה לעצמו את האידיאליזציה הזו, לא להחליט, אוקיי, ברור, עכשיו הבנתי שזה הסיבה שזה קרה וזה. תמיד להשאיר גם משהו, שגם יכול להיות שיש כאן משהו שילך ויתברר שזה לא מה שאנחנו חושבים, שהתועלת שחשבנו שהביאה לנו, היא בסוף התברר שזה עוד יותר גרם נזק. אבל בסדר, אז ילך ויתברר משהו יותר עמוק, מה הקדוש הוא רצה. תמיד השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך, זה החץ. סביב זה אנחנו עכשיו מסמנים את המטרה, אבל אם יתברר שלא סימנו את המטרה נכון, בסדר, אז לסמן את המטרה סביב החץ במצורה אחרת, אבל תמיד להיות עם העמדה הזו, יש הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הנקודה הראשונה. טוב, הלאה. דבר שני, הוא אומר, ההבדל השני בין הבוטח, כי הבוטח באלוהים נפשו במנוחה, וליבו שלב מצד הגזרות לדעתו, כי הבורא יניגן לטובה בעולמו ואחריתו, כמו שאמר דוד עליו השלום, אך לאלוהים דו מנפשי כי ממנו תקוותי. ואשר איננו בוטח באלוהים, הוא בצער תדיר ודאגה ארוכה, ואבל ועצב לא ימושו ממנו בטובה וברעה. למה בטובה וברעה? בטובה מפני מיעוט רצותו במצבו ושאיפתו תמיד להוסיף ולהרבות ולכנס, וברעה מפני שהוא קץ בה וכנגד אהבתו וטיבו ומידותיו, וכן אמר החכם, כל ימי עני רעים. כן, אם מישהו עני בדעת, מישהו כזה לא עם אמונה, אז הוא כל הזמן מרגיש רע עם עצמו. אז הבדל שני, זה כל הנושא שלנו, מנוחת הנפש. אדם שבודח בקדוש ברוך הוא, הוא תמיד נמצא במנוחה נפשית. שימו לב, זה הנקודה הראשונה, זה אמרנו שאיך בן אדם כאילו חי עם עצמו בזמן שיש כישלון. פה אנחנו מדברים בנקודה השנייה, לא רק בזמן שיש כישלון, סתם ביום יום. אדם שלא בוטח בקדוש ברוך הוא, אז הוא אף פעם לא מרוצה. כאילו גם שקורה לו משהו טוב, אומר שנייה, היה איך שיכול להיות יותר טוב. בסדר, זה עוד פעם, זה היום הבעיה. הספרתי את זה כמה פעמים, אנחנו רואים את זה מול עינינו. מבחינה אובייקטיבית, רוב בני אדם היום אמורים להיות מאושרים. מבחינת הדברים הפונקציונליים שבן אדם כיום במאה ה-21 צריך, קרי אוכל, תזונה, ביטחון אישי, רפואה, אנחנו חיים היום בסוג של גן עדן לעומת מה שהיה בעבר. מעולם בהיסטוריה לא היה כזה מסה של אנשים שחיים ברווחה ובביטחון ובאיכות חיים וברמת חיים כל כך גבוהה. זאת אומרת, האדם אמור להסתובב סך הכל מרוצה מהחיים שלו. ועם כל זה, אנחנו רואים שהאווירה הכללית של התרבות החילונית שאנחנו חיים בתוכה, תרבות המערבית, איך שהוא נקרא לזה, היא תמיד אווירה של כיתור ודיכאון, ותמיד לראות את הרע, ואין סוף תסבוכים של פחדים ודיכאונות וכו'. למה? כי זה מתחיל מזה. שוב, אם אין ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז גם שטוב לך היה יכול להיות יותר טוב. ובטח ובטח שקורה משהו רע, כן, הזכרנו קודם, את המלחמה, כאשר קורה גם איזה מאורע שהוא, אנחנו אומרים, בתוך המציאות שהיא הולכת לכיוון הטוב, יש גם לנו עליות וירידות, אז שיש עכשיו איזו ירידה, אז בכלל, הכל גמור והכל עבוד, ומזה גם מגיעה הגזמה של אנשים לכל דבר קטן, להפוך אותו ליותר ממה שהוא, בסדר, זה, זה תופעות שאנחנו את זה מול עינינו, יש איזה קצת גשם, שערה מגיעה, הולכים לטבוע. יש חם, גל חום קטלני מתקרב, היסטריה, זה ניפוח של הדברים השליליים, זה תוצר ישיר של הדבר הזה, ושוב, אני, חוץ ממוד חובת הלבבות, שער ביטחון, אני כל פעם אומר לאנשים, אני מפציר מהם, תתרחקו מאנשים ומכלי תקשורת, שזה לצערנו רוב כלי התקשורת, שמשדרים את המסרים האלה, אתם הורסים לעצמכם את החיים, אתה כל הזמן, אתה רק שומע כמה רע, כמה רע, כמה רע, זה מחרפן, כן, זה לא נכון, זה לא נכון, המציאות היא לא כזאת, הנה, זה לא שאנחנו עושים פה איזה שכנוע עצמי, לא, הכל טוב, הכל טוב, למרות שהכל רע, זה באמת הכל טוב, שוב, דוגמה שהבאתי אותה מספר פעמים, לעולם, מהדורת חדשות לא תפתח במילים, היום 3 מיליון רכבים הגיעו ביעדם לשלום. נכון? מהדורת חדשות תפתח במילים, הייתה עכשיו תאונה קשה בכביש 4. עוד פעם, יש פי 3 מיליון סיבות אופטימיות לפתוח את הבוקר. אבל ברגע שבן אדם שומע רק את הדבר השלילי, וזה מה שמציף אותו, אתה אומר, לא, אני יודע, זה חדשות, זה מה שחדש, כי השגרה שהיא טובה, זה מובן מאליו. כן, אבל זה שאתה כל היום מתעסק עם החדשות האלה, זה בסוף גומר אותך, אתה הופך להיות בן אדם שכל היום מריר, כל היום רע, 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 וזה משפיע עליך וכל החיים שלך הם ככה. כמו שכל הזמן הביקורת על זה, הבנו, יש ביקורת על משהו, אבל יש פה 99% דברים טובים. תגיד קודם כל את הדברים הטובים, על זה תדבר, בזה תעסוק, בזה תראה, ועכשיו בתוך זה גם תבקר את מה שצריך, זה א' ב' של אדם שרוצה להיות מאושר בחיים שלו. עכשיו, למה אנשים בכל זאת בוחרים להיות מזוכיסטים? תשובה, כי אין אלוהים. טוב, אנחנו נמצאים פה בתקופה לא פשוטה בהיסטוריה, אנחנו אחרי תאונת דרכים, של 2000 שנה שעם ישראל או בארץ ישראל, ואז יש גלות, ואז נוצרות דתות, ואז יש חילון, ואנחנו פה במערבולת שצריך להבין אותה, ולצערנו רוב האנשים היום, האמונה באלוהים היא נמצאת אצלם בצורה מאוד, מאוד מרופלת, ואז ממילא הצדדים השלילים הולכים ומתגברים. טוב, אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה בלימוד שלנו, שלפחות אנחנו ברמה האישית, נחזק את הבריאות הכי בסיסית שיש בעולם, יהיה טוב, המציאות טובה, די כל הזמן להסתכל מה רע. הנקודה השנייה. השלישי, כי הבוטח באלוהים ואם יתעסק בסיבות, לא יסמוך בליבו עליהם, ולא יקווה מהם תועלת ולא נזק מבלתי רצון האל, אך המתעסק בהם לבחור בעבודת הבורא, אשר ציווה להתעסק בעולם, ליישבו ולזנו, כאילו להזין אותו, ואם תגיעו תועלת או יתחה בהם הנזק, כי יודע אלוהים לבדו על זה, ולא יוסיף בהם אהבה וחיבה יתרה, ולא תנוח נפשה להם יותר, אך יתחזק ביטחונו באלוהים, וישמח ליבו עליו מבלדי הסיבות. ואם לא ילאו הסיבות, ידע כי יבואו תורפו כשירצה השם מאיזה עניין שירצה, ולא ימאס בהם בעבור זה, ולא נניח להתעסק בהם לעבודת הבורא. לעומת זאת, אשר איננו בוטח באלוהים, מתעסק בסיבות לביטחונו עליהם שהן מועילות אותו ודוחות הנזק מעליו, ואם הן מועילות אותו ישבח אותם וישבח השתדלותו בהם, ויבחר אותם ולא יפנו זולתם, ואם אינם מועילות לו, יניח אותם וימסם וישוב חפצו מהם כמו שמר כתוב, על כן יזבח לחרמו ויקטר למחמרתו. כן, הרבנו מחי אומר בשפה ככה קצת מורכבת כדרכו, שמי שבוטח באלוהים, כאשר הוא משתמש בעולם הזה, משתמש בסיבות בעולם הזה, לצורך העניין, אדם עכשיו הוא חולה, והוא משתמש ברפואה כדי להבריא, ברור לו מה האמצעי ומה המטרה. זאת אומרת, ברור לו שהרפואה עצמה היא אמצעי לקדוש ברוך הוא. כן? אנחנו יודעים, ודאי שאנחנו פועלים ברפואה ועושים דברים, אבל הקדוש ברוך הוא זה שיצר פה את הדברים, זאת אומרת, הוא מתייחס בפרופורציה אל הסיבות, ולכן, איך זה יבוא לידי ביטוי? כמו שדיברנו פרק ד', הוא יעשה את הדברים בנחת, בידע מה המינון המתאים להשקיע בדברים האלה, ולא עכשיו יהפוך את התפל העיקר. לעומת זאת, מי שהוא לא מאמין הקדוש ברוך הוא, אז הוא עכשיו בסיבות, כלומר העולם הזה הופך להיות חזות הכל. האדם הזה אין אלוהים, אלא הכל תלוי בסיבות שלי, כן? אז עכשיו אדם, הוא לוקח את העולם הזה, והופך אותו למה שאנחנו מכנים, עבודה זרה. אדם משתחווה עכשיו לרפואה. מבינים, הרפואה זה מה שמבריא את הבן אדם וכו'. ואז מה קורה? ראשית, באיזה שלב אדם, יש מגבלות לעולם הזה, בסדר? או אדם שעכשיו אומר, הכסף הוא, יש לו ערך מצד עצמו. טוב, נו, הכסף באיזה שלב נגמר בחיים, אתה מבין? אז כמובן בן אדם מתרסק לו, אבל גם יותר מזה, גם זה שבן אדם הוא בסדר, הוא איכשהו כן בעולם הזה הוא מסתדר, ויש לו את הכסף שלו ואת הרפואה שלו והכל, אבל אם אין את הביטחון בקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר פה, הוא לא מניח אותם, זאת אומרת, הוא הופך להיות איזה אדם שהוא אובססיבי לעיסוק בעולם הזה. למה אנשים היום, כל היום מדברים על דברים של החיי היום יום, כן, אני לא יודע, נפגשים אנשים, על מה מדברים? אנשים ממוצעים. מדברים על האוכל ועל השתייה ועל הכסף ועל הבידור ועל הזה. למה אנשים לא יושבים ומדברים על המהות של החיים? למה אדם לא יושב ומתעסק עם המטרה שלי בחיים? זה תשובה. כי המטריה הכללית של התרבות היא שאין אלוהים. מה זה מהות? מה מטרת החיים? אף אחד לא יודע. מה זה, מה זה, כאילו, זה לא תופס, זה לא נוכח בחיי, כל המימד של הביטחון בקדוש ברוך הוא, שיש כאן אלוהים ויש כיוון ויש מוסר ויש צדק. זה לא מה. ואז כל מה שיש לי זה העולם הזה. אז עכשיו אני כל היום סביב זה, סביב זה. אז אני אומר, א', באיזה שלב זה ממצא את עצמו. זאת אומרת, בן אדם כמה, בן אדם יכול להתעסק מהבוקר עד הערב, אז כל פעם הוא מחליף משהו אחר. בסדר, שהוא ילד קטן, אז הוא מתעסק בממתקים שלו. שהוא נער, הוא מתעסק לא יודע, בפלאפון שלו. שהוא נהיה מבוגר, גם בפלאפון שלו, אבל גם, לא יודע, ברכב החדש ובטיסה לחול וזה. ואחרי שהוא מבוגר בפנסיה, אז הוא עכשיו עסוק בטיול לחול לא יודע, בבריאות, וכל אדם, אבל אתה מבין שחיים עוברים ואתה לא מתעסק בשביל מה באת לעולם, זה הדבר המרכזי. אז זה אני אומר, ומעבר לזה גם בסוף זה נופל, נכון? בסוף אתה תמות, בסוף הבריאות שלך, הכסף שלך, זה בסוף נגמר. מלכתחילה אדם אמור לזכור תמיד מה עיקר ומה תפל, וזה כמובן עבודה יומיומית, זה לא רק לקרוא את זה פעם אחת בשער הביטחון, כל יום, זה הרעיון של תפילות, זה הרעיון של ברכות, נכון? אדם אוכל עכשיו משהו, לפני זה שיגיד ברכה, זה בא להגיד לך, תזכור מה עיקר ומה תפל, נכון? אנחנו אוכלים פה, וחשוב שהאוכל יהיה טעים, וחשוב שיהיה מזין, וחשוב שהוא יהיה בבריא, וגם חשוב שיהיה בתקציב הכלכלי, אבל בשביל מה? אנחנו אוכלים, תגיד, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אנחנו, המטרה של השתייה של הכוס מים הזה, היא לדברו של אלוהים, אני עושה את זה כדי להיות רווי, כדי שאני אוכל לתפקד יותר טוב, ולהוסיף טוב בעולם, ולמלא את יהודי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זה אמור להיות כל הזמן, הטפטוף של שהתורה והמצוות מטפטפות כל שנייה לבן אדם, מהשנייה שהוא קם, עד השנייה שהוא הולך לישון, קריאת שמע, בשינה, בשבתך, בביתך, הלכתך, בדרך, שובך ובומך, זה הרעיון. אז זה הנקודה השלישית, בסדר? שהאדם ש, שבוטח בקדוש הוא גם כל הזמן יודע מה עיקר ומה תפל בסיבות בכל המלאכות של העולם הזה. לא לדבר על זה אגב שאלה זה לא הזכרתי, זה טוב, האמת שהוא יגיד זה פה בהמשך, גם איך הוא יצנהל מבחינת יושר והגינות, עוד פעם, מי שבוטח באלוהים, אז הוא שם את הסיבות בפרופורציה, ואז הוא גם מתנהל באופן ישר ועל פי ההלכה ועל פי התורה. מי שלא, אז לא. טוב, הרביעי, כי הבוטח באלוהים, כשיותר לו דבר על מזונו, יוציאנו מה שמפיק רצון הבורא יתברך בנדיבות נפשו וטוב לבבו, כמו שנאמר, כי ממך הכל. ומי שאינו בוטח באלוהים, איננו רואה העולם וכל אשר בו די פרנסתו, וסיפוק צורכו, והוא חס על ממונו מאשלים חובות הבורא וחובות בני אדם ממנו, ואיננו מרגיש בו עד שיובד ממנו ממונו, וישאר זולתו, כמו שאמר חכם, יש מפזר ונוסף עוד, וחוסך מיושר אך למחסור. מילים יותר פשוטות, מי שלא בוטח בקדוש ברוך הוא, כי אני אתחיל מהצד השלילי, אז הוא קמצן. בסדר? הוא, מכיוון שכל מה שיש לו בחיים זה רק הכוחי ועוצם ידי, והכסף שלי והרכוש שלי והדברים פה בעולם הזה, אז הוא כל הזמן שהוא צריך להוציא פה משהו לצדקה, שהוא צריך פה להוציא משהו שאין לו עכשיו תועלת ישירה, ולפעמים אגב שיש לו אפילו תועלת ישירה, הקמצנות זה משהו שלפעמים אדם אפילו מתקמצן על דברים שהם כן הצרכים הקיומיים שלו, אבל ככל שהוא כזה יותר סגור על העולם הזה, אז הוא לא מצליח לשחרר באופן בנחת את מה בהתנהלות היומיומית. לעומת זאת, מי שבוטח באלוהים, הוא בא ואומר, שיש לו דבר על מזונו יוציאנו, במה שמפיק רצון הבורא יתברך בנדיבות נפשו וטוב לבבו. לצורך העניין, אתה עכשיו צריך לאכול, אתה עכשיו צריך לקבל אורחים, בשמחה ובטוב לבב, כן, לא דווקא בפזרנות, לא זה הכוונה. לפעמים אדם באמת עושה את השיקולים שלו, להפך, חלק מעבודת השם, מה זה לדחות סיפוקים ולדעת, ולא עכשיו לפתוח כל פעם שולחן בלי חשבון ובלי זה. אבל שאדם, העמדה הנפשית הכללית שלו, זה נחת בעולם הזה, הנה, הלחץ בעולם הזה, שיקחו לי, ואני לא רוצה שקל להוציא יותר ממה שבדיוק מחושב לי, כן, בצד השלילי של ה... יש פעמים מצב שאדם הוא כל כך מאוזן ומדויק, שהוא באמת לא מוציא את מה שצריך למותרות. זה שבח גדול. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים פה עכשיו על אדם שהוא קמצן בקטע הרע, שהוא שונא את החיים, מרוב שהוא לחוץ על המשאבים שלו בעולם הזה, שהוא לא מסוגל עכשיו ליהנות מאיזה טיול נחמד. הוא לא מסוגל עכשיו לשבת ולדבר עם מישהו, כי כל שנייה, חבל לי על הכסף, חבל לי על הזה. קיצור, אין סוף בעיות נפשיות של לחץ והתנהלות לא חברתית והרס משפחה. קיצור, אפשר לקחת את זה לאין סוף כיוונים, שהשורש של כל הדברים זה מגיע בנקודה הזו. שוב, האם אתה מבין שיש משהו מעבר לעולם הזה, או שאתה אובססיבי רק לעולם הזה? הלאה, זה היה רביעי, וכעת ההבדל החמישי, בא ואומר, כי הבוטח באלוהים הוא מתעסק בסיבות העולם, להכין מהם צידה לאחריתו, וסיפוק לבית מועדו, ומה שיתברר בו הצלה, תורתו ועולמו, מתעסק בו, ומה שיהיה בו שום הפסד בתורתו, מביא למרות הבורא, איננו מתעסק בו, שלא יביא לעצמו מדווה תחת הארוחה, כן, חולי תחת הרפואה. אבל מי שאינו בוטח באלוהים, בוטח על הסיבות ותנוח דעתו עליהם, ולא ירחק מדבר מהם ויתעסק במשובח ובמגונה בהם, ולא יחשב באחרית עניינו, כמו שאמר חכם בהם, חכם ירא ושר מרע. טוב, פה הוא מביא את הכיוון ההפוך. מה קורה כאשר בן אדם בוטח בקדוש ברוך הוא? כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא מחלקל, אמרנו, את הדברים באופן מאוזן בעולם הזה. אז דבר ראשון בעולם הזה, כמו שאמרנו, הוא יודע לשחרר, יודע ליהנות וזה, אבל העיקר הוא כל הזמן מבין שהעולם הזה הוא פרוסדור, לקראת טרקלין. זאת אומרת, איפה הוא משקיע בעיקר את האנרגיה שלו, את ה... לדברים שיהיו שייכים לעולם הבא, שיהיו שייכים לחשבון הנצח. מי שמחור לעולם הזה, מי שלא בוטח בלו, מבחינתו כל מה שיש זה רק העולם הזה, אז הוא כל כולו שקוע פה, בסדר? מה שיש לו זה רק העולם הזה, והוא לא דואג למה שיקרה לאחר מכן. אתם יודעים, זה הפוך ממה שהיה קודם. קודם היה בן אדם שהוא כל כך שייך לעולם הזה, שהוא לא דואג אפילו לתוך העולם הזה, שהוא כזה קמצן והוא לא עוזר לאנשים ולא כלום. אנחנו מדברים על משהו יותר, יותר קשה, שבן אדם, אתה עוד מעט הולך למות, אתה לא חושב מה יהיה איתך אחרי העולם הבא, מה אתה משאיר אחריך, מבחינת אמת, מבחינת צדקה, מבחינת... זה, טוב, כמו שאמרנו, זה... דברים פשוטים, שמרוב פשיטותם, כך רק כמו שאומר הרמב״ם, מרוב פשיטותו, כך רב העלם בהם, רב התעלומה בהם. מרוב שזה פשוט, אז אנשים לא עושים את זה. מה, בן אדם, אתה חי פה 70, 80, 90 שנה, מה אתה עושה? כל מה שיש לך זה רק להסתכל על העולם הזה. אתה לא מבין שיש משהו שהוא מעבר לזה. ואם יש פה דבר שלילי, אז אתה מתרחק ממנו. נו, מה אתה? אומרים חז"ל, אין אדם עובר עבריה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. כאילו, אתה אידיוט, כאילו, אתה מבין עכשיו, ומחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. אתה עכשיו הולך לעשות איזה עבירה. אתה לא מבין שאתה הולך לשלם על זה מחיר אדיר בעולם הבא. שווה לך הדבר הזה? תשובה, אני לא מאמין שיש עולם הבא, כל העולם הרוחני מבחינתי, זה משהו מאוד מעופל, וכל מה שיש לי זה רק העולם הזה, אז אני כולי עכשיו, שקוע כל כולי לכאן ועכשיו. אבל אם אתה בוטח באלוהים, רבנו חמד אמר פה לאנשים שבוטחים בקדוש בחור, אז תעשה חשבון, נו, מה? תשקיע בדברים שיהיו בעיקר לחשבון הנצח. בסדר, שם אדם צריך להשקיע את כל האנרגיה הנפשית שלו. אז זה כאמור הדבר, ההבדל החמישי, והשישי, שימו לב, כי הבוטח באלוהים הוא אהוב לכל כיתות בני אדם, ודעתם נוחה עליו, מפני שהם בטוחים מהזקתו וליבם שלם מחמתו, ולא יפחדו ממנו על נשיהם ועל ממונם. והוא גם כן בטוח מהם, מפני שיודע של תועלתו ונזקו אינם ביד נברא, ולא ביכולתו, ועל כן אינו מפחד מהזקתם, כאשר איננו מקווה הנעתם. לעומת זאת, שהוא בטוח מהם, והם בטוחים ממנו, יאהבם ויאהבו, כמו שכתוב, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. ומי שאיננו בוטח באלוהים, אין לו אוהב, מפני שהוא בכל העת חומד אותם, ומקנה בה, וחושב כל טובה שתגיע אליהם שר ממנו, ושתורפיהם לקוחים מתורפו, וכל מה שאיננו ממנו מתאבותיו, הוא בעבורם ובידם להגיע לתאבותיו, ואם תביאו רע או פגע בממונו, יחשוב כי הוא מאיתם, ושבידם להעביר הנזק לדחות הרע מעליו, וכיוון שקדמו אלה הקדמות בנפשו, יעבור בעבור זה למאוס אותם ולדבר בהם ולקללם ולסנוע אותם, והוא הנמאס בשני העולמים והמגונה בשני המעונים, כמו שאמר הכתוב, עיקש לא ימצא טוב. טוב, זה דברים שאמרת, כל דבר כזה צריך שיעור בפני עצמו. העמדה הנפשית התחרותית, זה עוד הבדל מהותי בין מי שבוטח בקדוש ומי שלא. מי שלא בוטח בקדוש הוא רואה את העולם הזה כחזות הכל. העולם הזה זה עולם מוגבל, נכון? ואז יש לאדם כל הזמן תחושה שזה או אני או אתה. אתה מבין? כי יש פה משאבים מוגבלים, נכון? יש פה כיסא אחד. או אני יושב על הכיסא הזה, או אתה על הכיסא. אם אתה יושב לכיסא, אתה בעצם לקחת לי. אתה מבין? זה הגישה חסרת האמונה באלוקים. בהערת סוגריים, משחק שנושאים לילדים, משחק הכיסאות המוזיקליים, משחק היום ונורא. משחק היום ונורא, המשחק הכי גרוע שיכול להיות. לוקחים 10 ילדים, נכון, ותשע כיסאות, עושים מנגינה, מנגינה מפסיקה, הופ, לאחד לא נשאר. הילדים גילים גיל קטן, זה הכל פה מאבק. אומרים חז"ל, מי שבוטח באלוהים יודע, העולם הזה הוא לא חזות הכל. העולם הזה, אם אתה רואה אותו חזות הכל, העולם הזה הוא עולם חומרי, החומר זה משהו מוגבל. אבל אם אתה מבין שהעולם שלנו הוא פועל יוצא של העולם הבא, כלומר, העולם הזה הוא ביטוי למציאות רוחנית, במילים אחרות, המציאות פה היא לא סופית, אלא יש אין סוף שעומד ביסוד הכל. אז תבין, אומרים חז"ל משפט ידוע, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא הנימה, כן, כסערה. אף אחד לא לקח לך שום דבר. הנה, העמדה הנפשית של האדם החסר ביטחון באלוהים, שימו למחרות, אין מימד רוחני במציאות, אין מימד אין סופי במציאות, אין משמעות, אין ערך, כל מה שיש זה רק כאן, עכשיו וכו'. אז הוא כל הזמן נמצא בתחושה שלקחו לי ושתו לי, ואז הוא אישיות כזו אנטי סוציאלית, וכולם שונאים אותו והוא שונא את כולם. זה כואב הלב, שוב, לראות אדם שבזבח, איך הוא אומר פה בסוף, הוא בסוף נמאס בשני העולמים, אוכל אותם מה שנקרא, גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. וכאילו, גם לא רק שאדם לא בנה בעולם הבא שום דבר, גם בעולם הזה, כולם שונאים אותו והוא רב, ומה נשאר לך מכל הקמצנות הזו והמריבות האלה וכו'. לעומת זאת, אדם שמותח בקדוש ברוך הוא, שוב, הוא נמצא בעמדה פשוטה, יש אלוקים, והקדוש הוא דואג לכל מפרנס, לכל בריאה כרצונו, ואם אני עכשיו רציתי איזה משהו ומישהו אחר לקח, אז הקדוש ברוך הוא דאג שזה מה שיהיה, והוא יביא לי משהו אחר, יביא לי משהו אחר, ואז אדם כזה, הוא תמיד יודע להסתדר בחברה, ואיך הוא אומר פה את זה, הם לא, האנשים יהיו בטוחים מהזקתו, ולא יפחדו ממנו על נשיהם ועל ממונם. אני מזהה הנקודה, אדם נמצא במצב שהוא לא מאיים על אף אחד. יש אנשים, צערנו, זה שהם, איך שהם נכנסים לאיזשהו מקום, משדרים אנרגיה שלילית. כאילו, כולם, יש פה איזו תחושה, אני הולך פה לקחת לכם משהו. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מה, למה אתה בא עכשיו לספר לנו שאתה יותר טוב מכולנו ויש לך יותר? זה גם סוג של לקחת, כאילו, אני יותר ממכם, אתם מבינים? כי אם אתם תהיו, יש לכם משהו שלי אין, זה בא על חשבוני. אז אני כל הזמן צריך להראות לכם שאני לא לקחתם לי שום דבר. מי רצה לקחת לך שום דבר? יש לך מספיק ולנו יש מספיק וכולנו מאושרים וטוב לנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה צריכה להיות הגישה הבסיסית. יש בזוהר הקדוש, גם את זה הזכרנו באחד השיעורים, הוא כותב שמה העונש על גזל, כן? שאדם גוזל איזה פרוטה ממישהו, מה העונש? מה הזוהר הקדוש? העונש שלו יהיה שמי שגזל ולא ישיב את הגזלה, הוא ישוב בגלגול הבא, כן? להחשיב את הפרוטה הזו, העומק של הרעיון הזה. בדרך כלל אנשים חושבים, מה זה, מה הבעיה בגזל? גזל שאני מזיק לשני, נכון, לקחתי לשני 100 שקל, עכשיו אין לו 100 שקל, אז זה לא בסדר, אבל לפי זה יוצא, שאם לקחתי פרוטה, כאילו לקחתי משהו שהוא, שני בכלל לא מרגיש אותו, אז כאן לכאורה זה לא גזל. חזל אומרים לא נכון. דין פרוטה כדין 100. למה? כי גזל זה לא זה שזקת לשני, יכול להיות שהשני בכלל לא מרגיש. גזל זה העמדה הנפשית הזו שתיארנו פה, שאתה מכניס לחיים שלך, כן, הזוהר הקדוש קורא לזה, ניצוצות זרים. אתה מכניס מרכיבים שהם לא שלך, תבין? לכל אחד יש את המקום שלו בעולמו של הקדוש ברוך. אתה לא תיקח משהו שלא שלך, ואם לקחת, אז אתה תחזור בגלגול. זאת אומרת, יהיה פה איזה תהליך, לא יודע, מטה-היסטורי, קוסמופוליטי, כל מיני מילים שבאות לתאר איזה תהליכים ארוכים, אינסופיים, נצחיים, שבסופו של דבר הפרוטה תשוב לבעליה. אין חוכמה ואין עצה ואין תמונה נגד השם. וברגע שאדם מבין את זה, אז הוא לא בכלל לא רוצה לגזול, לא עולה בדעתו אפילו. אדם עכשיו העתיק במבחן. אתה מבין, אתה מעתיק, אתה גזלת פה משהו. מה אכפת לי? אף אחד לא אכפת לו. אתה עכשיו משהו, עשית פה על שהוא לא אמיתי, ועל המבחן הזה אתה התקבלת על העבודה הזו, ולפי זה עכשיו יש לך מסלול חיים שאתה ממשיך איתו, שחלק ממנו בנוי על השקר, יש שם מרכיב של שקר בכל הדבר הזה, ואתה שכחת מזה, ואתה כבר בן 80, ואתה אומר יאללה, והכל זה, ואז בעולם האמת הולך ומתברר, שיש לך פה איזה, הכנסת ניצות זרים שהוא לא שלך, בסדר? ואז, יש דין ויש דיין, אתה תצטרך לשלם על זה באיזושהי צורה. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא מלכתחילה לא מגיע לדבר הזה. הוא בן אדם שלא באתי לגזול מאף אחד שום דבר, לא באתי להשתלט על אף אחד, לא באתי להשפיל אף אחד, לא באתי להרגיש יותר גבוה מהשני. אני בסך הכל באתי לעשות את מה שאבי שבשמיים רוצה ממני. מה השם אלוהיך רוצה ממך? כי אם עשות משפט, צנעה לכת עם השם אלוהיך. להתנהל באופן יושר, לנהל את הדברים כמו שצריך, ולהגיע לאן שצריך להגיע. זה הבוטח באלוהים, שוב, זה הכל מגיע מתוך האימון הזה, שדיברנו עליו כל השיעורים, שאדם מתאמן בנפש שלו, לא להביט ימין השמאלה, לא למצוא את תמיד את המינון נכון, כמה צריך לעשות השתדלות, וזה שלב לשחרר את הביטחון. זה ממשיך עם זה שבן אדם עושה, כמו שדיברנו, הוא מסביר לעצמו איך, איפה שהוא נמצא, זה מה שמתאים לו וכו'. וכל הדברים שאנחנו מכנים אותם עבודת השם, זה תורה, זה תפילה, זה מעשים טובים, ואדם יוצר את, את הנחת הזו, שגם בהקשר החברתי, שהוא לא, לא, לא נמצא פה כל הזמן באיזה תחושה שהוא במלחמה אינסופית מול כל העולם. טוב, דבר אחרון, ההבדל האחרון שמסביר רבנו חי בפרק A, בין מי שבוטח באלוהים ומי שלא, הוא אומר, והשביעי, כי הבוטח באלוהים לא יאבל, כן, לא יאבל, בהימנע בקשה, ולא בהיפקד אהוב, ולא יצר הנמצא, כן, ולא ימצא את מה, את מה שהוא מחפש, ואיננו חושש ליותר מטרף יומו, כי לא יעלה על ליבו מה יהיה למחרתו, מפני שאינו יודע את, את, את בו קיצו ובוטח באלוהים, ואין להאריך בו ולהזמין אותו פה מזונו בו, ואיננו, ואיננו שמח בעתיד, ולא יאבל לו, כמו שאמר הכתוב, אל תתעלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום, ואמר בן סירה, אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום, מחר יבוא ואיננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו, אבל דאגתו ואהבלו על מה שהוא מקצר במחובת הבורא, הוא משתדל לפרוע מה שיכול לפרוע בו, בנירו ונסתרו, ושהוא חושב במיטתו ובו יום האספה. ופחדו שיבוא המוות פתאום, יוסיף לו השתדלות וזרזות להכין צדה לאחריתו, ולא ירגיש על מה שיזמין העולם הזה, והוא מה שאמר, שוב יום אחד לפני מיטתך, ושובו, ישוב היום, שמה ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה, כדכתיב בכל עת יהיו בגדיך לבנים, לעומת זאת, אשר איננו בוטח באלוהים, ירבה אבלו להתמדת פגיע העולם עליו, ויפקד אוהביו, ימנו מלקשותיו, ויזמין הון העולם הרבה, כאילו בטח מן החליפה, ושר מעליו ומת המוות, כאילו ימיו לא איתם, ובחליו לא יכלו, איננו זוכר אחריתו, ומתעסק בעולמו, איננו מעיין בעניין תורתו וצעתו בית מועדו, והיה ביטחונו בריחות ימיו בעולם, סיבה לאורך תאוותו בענייניו, וסיבה לקוצר תאוותו בענייני אחריתו, וכאשר יוכיחנו, מוכיח וירוא, ואומר לו, עד מתי אתה מתעלם, מחשב את צדתך, בענייני בית מועדך, יאמר עד שיהיה לידי פרנסתי וסיפוקי, ולכל אשר איתי, מאישה ובנים, עד סוף ימינו, תנוח נפשי מדאגות עולם, ואפנה לפרה מחובותי על הבורא, וחשב בסיבות הצדה ליום מועד. נקודה השביעית שאומר רבנו בחיי די דומה למה שראינו בנקודה החמישית, זה כאשר אדם הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, הוא חי כל יום מתוך החיבור אל הנצח, אם זה, זה הרעיון. הוא, כאילו, אני חדר את זה בזה בין מה שהיה בחמישי. בחמישי זה שבן אדם, כאילו לא חושב על הנצח, לא חושב על החיים שאחרי המוות, ולכן הוא עכשיו, מה שנקרא, אין לו אלוהים, הוא עושה עסקים מפוקפקים וחופשי, מה שזה. כאן בסעיף 7 הוא כבר מדבר על הנקודה הזו, שאדם שבוטח בקדוש ברוך הוא שוב יום אחד לפני מיטתך, כן, אדם כל הזמן שמע, אני עוד מעט מסיים את העולם הזה, אז אני צריך לדאוג למה שיהיה אחרי המוות, ומכיוון שכל יום אני יכול למות, אז כל ימיך בתשובה. אדם נמצא כל הזמן בתחושה שהוא ניצב מול האמת, שניצב מול המשמעות של החיים, ולכן כל האנרגיה הנפשית שלו מושקעת לעשות עכשיו את מה שצריך בצורה הטובה ביותר. כאשר אדם הוא לא כזה, לא בוטח באלוהים, אז הוא דוחה כל הזמן את מה שנכון ואמיתי, כן, תראה, עכשיו אני צריך עוד להרוויח כסף, עכשיו אני בדיוק בתקופת לימודים, אז תבין, אין לי זמן ללמוד תורה, עכשיו אני בדיוק בעבודה, אתה לא מצפה שאני יתנהג ביושר, אחרי, בסדר, אחרי שאני יסיים את וירוויח את הכסף שלי, אז אני יעשה צדקה, קיצור, אדם מוצא לעצמו כל מיני תירוצים לדחות את התשובה שלו, ההבדל בין מי שבוטח בקדוש ברוך הוא למי שלא בוטח בקדוש ברוך הוא בהקשר הזה, זה שוב, האם אדם הוא כל שנייה בחיים שלו מתמקד במה שנכון ואמיתי, או שהאדם שאין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז הוא מתמקד רק במה שהוא חושב, שהוא יקבל רווחים קצרים פה, קצרי טווח בעולם הזה, כל הדברים האלה, אומר רבנו בחיי, זה מה שאדם אמור לשנות, מה שנקרא, לשנות את הסוויץ' בראש שלו. בסדר? אדם, לי צריך לבדוק בקדוש ברוך הוא ולהבין, מכל זווית שלו, תסתכל על זה, אתה אמור לחיות חיים אחרים, לחיות חיים של, של לספוג גם דברים שליליים, כמו שראינו בהתחלה, להיות במציאות של שלווה, ולא כל שנייה מה הולך להיות, לראות בסיבות של העולם הזה אמצעי ולא מטר בפני עצמה, לשחרר מה שצריך, כן, חיים לנדיבים ולא קמצנים. דבר נוסף, לעשות, אמרנו, דברים בצורה ישרה ולא עכשיו בשביל הרווח לרמוס פה כל דבר בדרך. אין דבר נוסף, לא בתחרות ובקינה כלפי אחרים. והדבר האחרון, שוב, יום אחד לפני מיטתך, שוב, תבין את מה יותר חשוב ופחות חשוב בעולם הזה, ולפי זה תנהל את החיים, וכל הדברים האלה יחד, הם כאמור גורמים למה שאנחנו מכנים שלוות הנפש. בעזרת השם, שנזכה כולנו.